טוב, ערב טוב. אנחנו היום נלמד על מעלה מיוחדת, איך יהודי צריך לחיות בזמן שהוא נמצא במצבים שהם נקראים קושי, גלות, צרה. איך צריך יהודי להתייחס למצב? יש תגובות שונות איך הבן אדם מגיב במצבים כאלה, ונראה מהי התגובה המוצלחת והנכונה שהתורה דורשת מיהודי איך הוא צריך להתייחס. אנחנו ניקח את הדוגמה של הסיפור המופיע בתורה בפרשת ויחי על יעקב, יוסף והנכדים, מנשה ואפרים. ומתוך סיפור התורה והבנת הדברים, במיוחד בפנימיות התורה, נגיע גם להכרה בנקודה שפתחנו, מה ההתייחסות הנכונה בזמן שאדם נמצא בגלות. כדי לחדד את הדברים, נפתח בכמה שאלות, תמיהות על כל הסיפור שמופיע בפרשה. נזכיר את נקודת הסיפור. יעקב אבינו, לפני ההסתלקות שלו, רוצה לברך את הנכדים. אז יוסף הצדיק מביא את הבנים שלו, את מנשה ואת אפרים, מביא אותם ליעקב כדי שיעקב יברך אותם. והתורה מספרת לנו, פסוקי התורה אומרים, שיוסף לקח את שניהם, את אפרים בימינו, שזה היה משמאל אבא, ואת מנשה בשמאלו מימינו של אבא, והגיש את הבנים ליעקב כדי שיעקב בקלות יוכל את יד ימין לשים על הבן הבכור את מנשה ויד שמאל על הבן הצעיר אפרים. אומרת לנו התורה, וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים. יעקב לוקח יד ימין ושם אותו על הראש של הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה סיכל את ידיו, שם את הידיים בצורה של סיכל מלשון שכל, מלשון חוכמה, שינה את הדבר. בא יוסף הצדיק ואומר לאבא, היום יוסף אל אביו לא כן אבי. זה לא בדיוק מסתדר לפי הגילאים. למה? כי זה הבכור. אומר לאבא שלו, מנשה הוא הבכור, שים ימינך על ראשו, שים יד ימין על מנשה שהוא הגדול. וימיין אביו, אז יעקב לא מוכן ואומר, ידעתי בני, ידעתי. אני יודע שמנשה הוא הבכור, אתה לא מגלה לי שום דבר. אבל מה הסיבה שאני עושה את זה? אז לפני שאומר את הסיבה, הוא אומר, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, נכון? מנשה יהיה גדול ויצא ממנו, אבל הקטן, אפרים, יגדל ממנו, יהיה יותר גדול מאשר מנשה. זה הסיפור. אחר כך יש בהמשך, איך שהוא מברך אותם וכן הלאה. עצור רגע פה.
גם הוא שואל מי אלה.
זה רש"י מתייחס, רש"י מתייחס ואומר שאל מי אלה, מכיוון שהסתלקה ממנו שכינה לפני שהוא רצה לברך אותם, אז הוא שאל מי אלה, מה הסיבה כאן שאולי הם לא ראויים לברכה. ואז יוסף הוכיח לו שיש שטר אירוסין, שטר כתובה וכן הלאה. אבל בואו נתמקד בעניין.
צדיק כמו יעקב אבינו ואברהם, יש מתנים שפתאום מתנגד את השכינה, מה גורם בנקודה הזאת, ברמה שלהם,
שמסתלקת פתאום השכינה. שאלה טובה, בוא נתמקד בעניין שלנו. אם יהיה זמן, ניגע בעוד נקודות. בוא נתמקד בנקודה הזאת. אנחנו רואים כאן דבר מעניין. אנחנו מכירים את הכלל על פי תורה, שהבכור מגיע לו פי שניים. הבכור מגיע לו ברכה גדולה יותר מאשר הבנים האחרים, הוא בכור. הבכור חשוב יותר, זה דבר ברור, זה התורה קובעת את זה שהבכור חשוב יותר. בפועל ממש, אומר לנו יעקב, אפרים יהיה גדול יותר. למרות שהבכור הוא מנשה, אבל יעקב אומר שדווקא אפרים יהיה גדול יותר. יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, השאלה, ואפשר לשאול, איך לשאול את השאלה, אבל אז למה הקדוש ברוך הוא לא סידר שאפרים יוולד ראשון ומנשה יוולד שני? אם הסדר הוא שאפרים הוא גדול והוא הבחור, ועל פי תורה הבחור צריך לקבל פי שניים, אז היה צריך גם לקרוא כך בפועל לומר שאפרים יהיה ראשון. בפועל הקדוש ברוך הוא מסדר שמנשה יהיה ראשון. שהבחור יהיה דווקא מנשה, עם כל המעלות של בחור, של ראשון. וביחד עם זה אומרים לנו, אפרים, למרות שהוא שני, הוא יהיה גדול יותר. מה קורה פה? שאלה נוספת, אנחנו יודעים שאצל צדיקים, כל דבר שהם עושים, כל תנועת ידיים שלהם, ובוודאי ובוודאי דיבור או מעשה שלהם, זה אמת, זה קדוש, או במיוחד אם מדובר על האבות הקדושים, אז ודאי שהיה בזה כוונה גדולה, על האבות הקדושים כתוב את הלשון, בתניה הוא מביא את זה, שהם היו מרכבה לשכינה. זאת אומרת שכל תנועה אצלהם זה אלוקות, זה אמת, זה קדושה, אין טעויות אצלם. יש סיפור מעניין אצל אחד מהאדמו"רים, שהגיע פעם יהודי לצדיק, וביקש ממנו ברכה, היה לו איזה בעיה עם יהודי מסוים, שנכנס לו בעסקים מולו והפריץ, הגוי, והיהודי ביקש מהרבי שישלח מכתב לאותו יהודי שיניח לו, שלא ירד לו לחיים ויגרום לו לנזקים כאלה. אז הרבי כתב מכתב, שם במעטפה, וכותב מבחוץ למי למצוא את המכתב. היהודי לא הסתכל, לקח את המעטפה, יצא מאחד ראש של הרבי. שם מאחד הוא מסתכל על המעטפה, אז המכתב מופנה בכלל למישהו אחר. חושב על עצמו, אני ביקשתי מהרבי מכתב לפלוני, והרבי בכלל שולח אותי למישהו אחר. חשב מיד, במחשבה ראשונה, בטח יש כאן איזה יבנה, איזה טעות, או אני רוצה להיכנס חזרה לרבי, ולאמר לו, רבי, לא, בדיוק לא זה. בדרך הוא פגש את הבן של הרבי, שהוא רואה אותו, רוצה שוב להיכנס, שואל אותו מה קרה, אז הוא מספר לו את כל הסיפור, זאת אומרת, אצל אבא אין טעויות. אם הוא שלח אותך ליהודי הזה, תלך ליהודי הזה. אתה לא מבין, היהודי הוא בכלל לא קשור לסיפור, אתה לא מבין בכלל מה הקשר, תלך אליו. קיצור, הוא הלך, לא היה לו ברירה, הלך בקבלת עול, הלך ליהודי ההוא, ולנץ לו בא אליו, אמר לו, תשמע, יש לי מכתב מהרבי שאפשר... הוא גם מסתכל עליו, מה אני קשור לעניין, אבל לא משנה, אתה פה, בוא תשם פה לילה. זה היה ליל חורפי, גשום, ואמצע הלילה, דופק בדלת, מי דופק? הפריץ, שנקלע לצופה קשה בחוץ, וחיפש מחסה, והוא דופק בבית הראשון, אם הוא יכול להיכנס, הוא הכניס אותו, נתן לו, קולטו, וקיצור התברר, תוך כדי הלילה, שזה הפריץ ההוא, אומר לו, בבוקר אומר הפריץ לאותו אדם, אותו יהודי, מה אני יכול לעשות בשבילך, הצלת לי את החיים? הוא אומר, אני שום דבר, יש לי חבר טוב, שהוא אצלך, וזה, תדאג לו. וקיצור הם ראו שהבן אדם, ומה הפריץ אומר? אני אין לי שום דבר נגדו. מי שמסית אותי, זה יהודי אחד, אותו יהודי, שהחסיד רצה, שהרבי אליו ישלח, הוא היה זה שדווקא רצה לנשל אותו. ודווקא היהודי שקיבל את המכתב, הוא היה בדיוק הכתובת המתאים. וכאלה סיפורים יש רבים. מה הנקודה בסיפור? אצל צדיקים, כל מה שהם עושים, אין טעויות. זה מדויק, זה מכוון, זה אמת, כך צריך להיות. ופה יוצא משהו מעניין, ויכוח בין צדיקים. ויכוח בין יוסף לבין יעקב. יוסף הוא צדיק ויעקב הוא צדיק. יוסף טוען, אבא, מנשה, הוא צריך להיות בימינך. ואילו יעקב אומר, נכון, אני יודע, אבל אפרים צריך להיות בימיני. מה מסתתר מאחורי ויכוח כזה, ושניהם צודקים, ושניהם צדיקים? אבל יש כאן מסר הרבה יותר, יש פה מסר הרבה יותר פנימי בכל העניין, איזשהו תוכן מסוים שמתבטא במהותו של מנשה. יעקב מתחבר אל זה יותר, ויש תוכן מסוים שמתחבר, שנמצא באפרים, וסליחה, באפרים יעקב מתחבר יותר, ובמנשה יוסף מתחבר יותר. מה קורה פה? מה מסתתר פה בעניין? אז התשובה על הדבר, ההסבר בעניין, ניתן את זה בשתי רמות. ברמה הראשונה בסיסית, ואחר כך נראה קצת יותר לעומק. קודם כן נראה בפשטות. לפני שנראה את ההסבר, קודם ניקח את הבנים הללו, מנשה ואפרים, ננסה להתחקות אחר המשמעות של השמות שלהם. מה פירוש מנשה, מה פירוש אפרים? למה למנשה קוראים מנשה? למה לאפרים קוראים אפרים? שיוסף נולדו לו הבנים, הוא הרי נתן להם שמות לא סתם, אלא הוא בא לבטא איזה משמעות מסוימת בחיים שלו במצרים. מה זה מנשה, מה זה אפרים? אצל מנשה אומרת לנו התורה שהסיבה מדוע הוא נקרא מנשה, הפסוק אומר, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. במילים אחרות, יוסף הצדיק אומר, אני עכשיו נמצא פה במקום זר, במקום רחוק, במקום שאני בגלות, ואני רוצה לא להתנתק ולא לשכוח את הבית של אבא. אני רוצה לזכור כל הזמן את הקשר שלי עם אבא. והקשר הזה עם אבא, הבן הראשון שנולד לו, אומר לו מנשה מלשון, נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. היה מצב של שכחה, שכחתי, הייתי תמוע בין כל הקשיים הללו, אני אזכור את בית אבא. וזה מנשה. מנשה זה שם שמסמל את ההמשכיות ואת הזיכרון של
בית אבא.
דה מאין באת. זה מנשה. מה זה אפרים? למה לאפרים הוא קרא בשם אפרים? על אפרים כתוב הפסוק אומר, כי אפרני אלוקים בארץ עוניי. אני נמצא במקום של גלות, במקום של ירידה, ולמרות זאת לא נפלתי, לא נהייתי עין ואפס, להפך, הקדוש ברוך הוא אפרני, אמרו שאפרני הוא הרבה אותי וגדלתי והתרוממתי דווקא בבית אבי. מה זה מראה? אז כאן אנחנו יכולים לראות שהסדר בעבודה של יהודי כשנמצא בגלות, הסדר צריך להיות כזה. קודם כל, הוא צריך לזכור שיש לו מקור, יש לו עוצמה, יש לו שורשים, ולזכור את השורשים האלה מאיפה הוא, ושהסביבה לא תבלבל אותך ולא תשכח את האמת שלך. זה נקודה ראשונה. קודם כל, אתה צריך להיות איתן וחזק מאין באת. אבל זה לא מספיק. זה שאתה תהיה חזק, ושתזכור מאיפה באת, ותזכור את השורשים שלך, זה לא מספיק. למה? כי אז אתה תסגר בתוך בועה של עצמך, ולא יעניין אותך שום דבר מה קורה עם אף אחד. אתה שומר על ההמשכיות שלך, וזה חשוב. אחר כך בא שלב ב'. לא רק שאני זוכר מאין באתי ואני עצמי שומר, אני גם מתחיל להעיר את הסביבה. אני גם דואג, למרות המצוקה, שכל הסביבה שלי גם כן תושפע מהטוב שבי, ולא רק שהסביבה שלי לא תהיה חשוכה, אלא מתוך החושך הזה אני אוציא את האור, ואני אראה שהסביבה, לא רק שאני לא מושפע ממנה, אלא אדרבה, היא מושפעת ממנה. עכשיו, מבין שתי תנועות הנפש הללו, שהזכרנו כרגע, תנועת נפש ראשונה זה לזכור את המקורות מאיפה באת, ותנועת נפש שנייה להתרומם ולהאיר את המקום. איזה מבין שתי תנועות נפש האלה הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר תכליתי, הרבה יותר השנייה. אבל אי אפשר להגיע לשנייה אם לא התחלנו עם הראשונה. זה סדר מסודר. קודם כל אתה חייב להתחיל עם הראשון, עם הסדר הראשון, שזה אתה זוכר את היסודות שלך, אתה מחזק את היסודות שלך, ואז אתה מגיע לשלב הבית ואומר, עכשיו שאני איתן וחזק, עכשיו אנחנו, כמו שאומרים, מופרשת ים הקדמה וצפון הבנים, ולא נתפעל משום דבר, ולהפך נחזק ונעיר את הסביבה. על פי זה, זה תשובה ראשונית בסדר הלידה של בני יוסף, ומדוע הברכה העיקרית מקבל דווקא מי שמקבל. מדוע? סדר הלידה הוא חייב להתחיל ממנשה ואחר כך אפרים. אתה לא יכול להתחיל עם המצב הזה של אפרני אלוקים בארץ עוניי ולהאיר את כל העולם אם אין לך עדיין את היסודות ואת הזיכרונות מאיפה באת. אז מצד הלידה של בני יוסף במצרים, הלידה שלהם באיזה צורה עובדת, שקודם כל נולד מנשה, זה הסדר. קודם כל תזכור את היסודות שלך, את השורש שלך. אחרי שיש לך בסדר הולדה, בסדר הגילוי של הכוחות שלך, את השלב ראשון, אז אתה מגיע לשלב ב', וכשמגיע הזמן שצריך לברך, לתת כוחות, לתת קרדיט, לתת עוצמה, אנחנו נתפס לב', ונאמר, השלב ב' של אפרני אלוקים בארץ עוניי, זה תכלית היום, ברוך השם שהגענו לזה. אז לא הופכים את הסדר ואומרים, שאלנו למה הקדוש ברוך הוא לא עשה, שאפרים יוולד ראשון ומנשה שני. זה לא יכול לעבוד בצורה כזאת. הסדר חייב להיות קודם מנשה, ואחר כך אפרים. אבל כשכבר הגענו לאפרים, נברך את אפרים ראשון ונגיד, או, ברוך השם, הגענו ליעד, הגענו לתכלית. זה תשובה שמסבירה את העניין, אבל זה רק שלב ראשון. אנחנו חייבים כאן יותר לעומק מה חסר פה בתשובה הזו, למה אפשר להסתפק בזה, והעניין מובן. מה שחסר פה, ואם כך, יוסף גם היה צריך להבין את זה. אז גם יוסף היה צריך להעמיד את אפרים בימינו של אבא. הוא גם היה צריך להבין שזה הסדר שמנשה אומנם ראשון מצד סדר ההולדה, אבל מעלת אפרים היא גדולה יותר. אנחנו רואים שלמרות שיוסף גם מבין את הרעיון הזה, אבל בסופו של דבר יש כאן איזה ויכוח, איזה שיטות שונות בין אבא לבין אבא. אני
חושב את הברך את
צריך הסברים בסיפור ההוא. עכשיו אנחנו לומדים על הסיפור הזה, אבל כל פעם יש לו הסבר אחר. עכשיו אנחנו מדברים על הבנים האלה של מנשה ואפרים, ולהבין מה קורה פה בנקודה הזו, מה הסיבה של ההסתכלות של יוסף שונה מההסתכלות של יעקב, מה ההבדל ביניהם. כדי להבין את זה נרחיב טיפה יותר ונקדים איזו הקדמה קטנה מתוך קטע שאומר האדמו"ר השלישי של חב"ד, מדברים על הדור השלישי, האדמו"ר השלישי של חב"ד, הרבי הצמח צדק, הוא באחד המאמרים מסביר את מה עניינו של יעקב אבינו, ואחרי שנקדים את זה, זה יעזור לנו להתקדם ולהבין בעומק הדברים מה ההבדל בין יעקב לבין יוסף. אז בואו נראה כמה שורות מבפנים. הרבי הצמח צדק זה בספר אור התורה על פרשת מקץ, אז הוא אומר שם כך: עניינו של יעקב הוא מידת האמת, המבריח מן הקצה אל הקצה, מן הקצה הכי עליון עד הקצה הכי תחתון. נסביר את זה במילים שלנו. יעקב אבינו, מה זה נקרא מידתו מידת האמת? יעקב אבינו, דיברנו על זה כבר בשיעורים קודמים, אצלו יש את השלימות של כל הבנים שלו, לא כמו אצל אבותיו אברהם ויצחק, שאצל כל אחד מהם היה, שפה אצל אברהם נפל ישמעאל ואצל יצחק נפל עשיו. לעומת זאת אצל יעקב מיתתו שלימה. אצל יעקב הוא מקיף את כולם, מידתו היא מידת אמת, אמת זה האותיות מאלף עד התף והמם באמצע. אצלו אין שום דבר שנופל הצידה, הוא מקיף את כל הצדדים וכולם אצלו בצורה שלמה. ובחסידות מבואר שיעקב אבינו המידה שלו שהוא לוקח, וזה מה שהוא רוצה, לקחת את העניינים האלוקיים הגבוהים ביותר ולהוריד אותם עד למטה מטה לתחתון ביותר, כמו מידת האמת. וקשרים את זה גם כן עם הבריח שהיה במשכן שהחזיק את ה קרשים, אז היה בריח עליון, שהבריח העליון היה חיצוני מחוץ לקרשים, ולא היה לכל אורך הקיר בריח אחד, היה שניים, חצי קיר בריח וחצי קיר המשך עוד בריח, והבריח הזה היה מופרד בוודאי מהבריחים שהיו בדפנות האחרים. כך היה עליון ותחתון. לעומת אותה בריח האמצעי שהחזיק את הדפנות, את הקרשים של המשכן, היה לו משהו מיוחד. קודם כל הוא לא היה חיצוני, הוא היה פנימי, כאילו היה חור בתוך הקרש, ובתוך הקרש נכנס הבריח, והוא היה התמיכה הכי חזקה שהחזיקה את הקרשים, והוא היה בריח אחד לכל אורך הדופן, לא כמו העליון והתחתון שזה שניים. ובמיוחד לפי הדעה שאומרת שהוא היה בונז גדול, שברגע שהכניס את הבריח האמצעי, אז למרות שהדפנות של המשכן היו, זה היה מתקפל, דופן ועוד דופן ועוד דופן, הבריח האמצעי קרה בונס, הוא נכנס והתקפל וסגר מעגל כמעט על שלושת הדפנות, בריח אחד הקיף את הכל, למרות שזה מדובר לא בגומי גמיש, כן? למרות זאת היה בונס גדול. כתוב שהבריח העליון והתחתון זה כנגד אברהם ויצחק, הבריח האמצעי כנגד יעקב, הוא נקרא הבריח המבריח מן הקצה עד הקצה היחיד. זה כנגד יעקב שמידתו מידת האמת. הלאה, ופעולתו בקצה הכי תחתון נפעל על ידי יוסף. יעקב, אנחנו זוכרים את הפסוק שאומר, אלה תולדות יעקב יוסף. אומרים על זה חז"ל, כל מה שקרה ליעקב קרה ליוסף. בחסידות אומרים, יעקב רוצה לרדת עד למטה, אבל מי בפועל הזרוע הארוכה שלו שמוריד את קדושתו למטה ונותן את קדושת יעקב עד לדיוטה הנמוכה ביותר? יוסף. כך היה במציאות. יעקב נשאר כל הזמן מחוץ לתמונה. גם כשהוא ירד למצרים, הוא ירד לארץ גושן והיה במקום, הוא לא ירד לתוך החושך של מצרים. לעומת את יוסף, הוא שולח את יוסף, הוא יורד לתוך מצרים לבית פוטיפר, להיות בבית פרו המנהל של הכל ולהחדיר אלוקות בכל מקום. אז זה כתוב שיעקב רוצה להוריד אלוקות למטה. מי בפועל מוריד את זה בשביל יעקב? יוסף. ויוסף, נקרא פלשונו, ביעקב מדרגתו אצילות. ידוע שיש בעולמות עולם האצילות שהוא נקרא עולם האחדות, עולם הקדושה, שמתחתיו יש סדר של שלוש עולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שבחסידות זה ראשי תיבות עולמות ביה, בית יודעין, בריאה, יצירה, עשייה. יעקב דרגת הקדושה שלו זה אצילות. אצילות זה אלוקות שמעל הבריאה. ויוסף הוא המוריד את אצילות שהיא דרגתו של יעקב אבינו לבריאה, יצירה, עשייה. יוסף מוריד את זה למטה לברר בירורים דבריאה, יצירה, עשייה. יוסף מוריד את קדושת יעקב עד למטה. נעצור רגע פה מה שקראנו עד לרגע. עכשיו אחרי ההקדמה הזו נבין מה בעצם מתרחש כאן בתהליך הורדת קדושת יעקב למטה מטה, ונראה שזה עובד בצורה כזו. קודם נגיד את העניין בכללות, אחר כך נסביר את זה יותר. זה עובד בצורה כזו. יש לנו את יעקב, יש לנו את יוסף, אבל אחרי יוסף, יוסף עדיין לא מוריד את העניין עד למטה-מטה, כי יוסף, כמו שידוע, המדרש אומר, שכל זמן שיוסף הצדיק היה חי, לא התחיל שיעבוד מצרים בכלל. כמו שכשיעקב ירד למצרים, פסק הרעב, כי הוא קדוש, יוסף עדיין, למרות שהוא בתוך מצרים, אבל הוא עדיין מרומה מהעניינים. בדור השלישי, אחרי יוסף, כשנגיע לדור השלישי, שם בא לידי ביטוי באמת מעלת יעקב. שזה יורד עד למטה-מטה ממש, ונשאר מקורי, אותנטי כמו שיעקב רוצה, כמו אמת, אמת לא משתנית. גם כשהיא יורדת למטה היא לא משתנית. עכשיו אני אסביר את עצמי למה הכוונה. יעקב אבינו בא ליוסף ואומר לו בברכתו לבנים, לנכדים, אומר לו כך: אני קיבלתי בנבואה שאחד מבניי השבט שלו יתחלק לשניים. אני רואה שאת המתנה הזו אני הולך לתת לך. שבט יוסף בעצם יתחלק למנשה ואפרים. אבל אולי ליוסף יוולדו בנים אחר כך, אחרי שיעקב כבר יורד למצרים. הרי עד שיעקב ירד למצרים, יוסף היה לו רק את מנשה ואפרים. ואם יוולדו לילדים אחר כך ליוסף, אז יעקב מדגיש בפסוק, שני בניך הנולדים לך, עד בואי אליך מצרימה, שני הבנים שנולדו לך לפני שירדתי למצרים, הם יהיו כראובן ושמעון יהיו לי. מה בעצם אומר כאן יעקב? יעקב אומר לו ככה, תשמע, כל זמן שאני בסביבה, אני בשטח, כל זמן שקדושת יעקב במקום, והמקום חודרת בו קדושה בגלל שיעקב נמצא במקום, זה מעלה גדולה. אבל עדיין לא הגיע כאן החידוש הגדול שיעקב, קדושתו יורדת עד למקומות אפילו רחוקים. איפה בא לי ביטוי מעלת יעקב? שקדושתו לא נפסקת בשום מקום, היא יורדת עד למקומות הכי נמוכים, זה בא לידי ביטוי מתי שכאילו נהיה נתק מיעקב. אין את יעקב. לא רואים את יעקב, לא מרגישים את יעקב. ולמרות זאת יעקב ממשיך, עניינו ממשיכים, כמו הלשון הידוע, מה זרו בחיים? עפו בחיים, שומרים על יעקב אבינו. יעקב אבינו לא מת. למה? מה זרו בחיים? עפו בחיים. זאת אומרת, מתי שזרו, דיינו, אלה שכבר לא רואים את יעקב, לא חיים איתו, לא נמצאים במגע ישיר איתו, ולמרות זאת צועקים בכל תוקף נשמתם שענייני יעקב לא ייפסקו, זה האמת של יעקב בצורה הכי חזקה. ולכן אומר יעקב ליוסף ככה: הבנים שיוולדו לך אחרי שאני אהיה כבר במצרים, במילים אחרות, הבנים שיוולדו לך אחרי שהקדושה שלי מהירה במקום, והם ימשיכו את הדרך הנכונה, זה מצוין, אבל לא פה יבוא לידי ביטוי מעלת יעקב, כי זה בגלל שהם נמצאים סביב העוצמה של יעקב, סביב קדושתו. אבל הבנים שנולדו לך לפני שבאתי לפה, לפני שבאתי לפה, פירושו שעדיין קדושת יעקב לא ירדה למצרים, הוא עדיין היה בארץ כנען. הם נולדו בלי יעקב, הם כביכול מנותקים מיעקב. ובכל זאת אומר יעקב, אבינו, אני רואה שהם חבר'ה בסדר גמור, הם בדיוק למה שאני רוצה, הם ממשיכים את קדושת יעקב בכל העוצמה, לי הם, זה שלי. זה החבר'ה שאני רואה שההמשכיות של יעקב היא נצחית, ויעקב אבינו ממשיך הלאה. מבין שני הבנים עצמם, מי מהם, אומר יעקב, אני רואה את המעלה ברמה הכי גבוהה, אומר יעקב כך, הבן הזה שהוא מנשה, שהוא מסמל את הזיכרון של יעקב, אז כאילו יעקב נמצא איתו. הזיכרון של יעקב אומר שהוא לא לגמרי מנותק מיעקב, אז פה עדיין לא בא לידי ביטוי העוצמה, כי מה החוכמה כשהאבא נמצא ליד הבן שלו והבן שלו נראה כראוי? המורה נמצא בכיתה והתלמידים כולם כראוי. או ששמו של האבא מתנוסס פה כל הזמן. באוויר הוא נמצא. עדיין מתנהגים כראוי, זה בסדר גמור, אבל פה עדיין לא בא לידי ביטוי המעלה האמיתית של התלמיד או של הבן. באותו תלמיד שלא רואה את אביו, הוא לא מרגיש אותו, הוא מרגיש כאילו מנותק מאביו, או מנותק מרבו. ולמרות זאת הוא אומר, אין שינוי. ענייני רבי ימשיכו בכל התוקף. זה המעלה הכי גדולה שהרב אוהב את זה. הוא אומר, זה מראה שהעניינים שלי הם אמיתיים ונצחיים, לא נפלו, לא ירדו שום דבר. מנשה זה הבן הזה שכל הזמן בשם שלו אומר, יעקב מתנוסס פה בשטח. בית אבי נמצא פה. מכיוון שנשני אלוקים את כל המעלי ואת כל בית אבי, היחס משלום יכול להיות שכחה, אומר יוסף, אני אקרא לו מנשה, אני אזכור כל הזמן את בית אבי. זאת אומרת, מנשה באופי שלו, באישיות שלו, עדיין ממשיך את יעקב, אז עדיין לא ראו פה את המעלה הגדולה שהאמת של יעקב לא נפסקה. אפרים אבל, איזה בן זה אפרים? אפרים זה הבן הזה שמה הוא אומר? אפרני בארץ עוני, אני כבר לא בגלל, לא רק בגלל שרוחו של יעקב עליי בגלוי, לכן אני נוהג כראוי. אני מאיר את הסביבה גם כשאני לא רואה את זה. גם כשאני נמצא בארץ עוני ואף על פי כן אני מאיר את העולם ומאיר את הסביבה. זה מה שיעקב אבינו אומר, זה הבן הזה אפרים. פה בא לידי ביטוי האמת של יעקב, שהיא לא מפסיקה. יוסף לעומת זאת, יוסף הרי מה העניינו של יוסף, כמו שאמר רבי יצחק מסלב שקראנו כרגע, היי לתולדות יעקב יוסף, יוסף כל הזמן אומר, אני צריך להמשיך את אבא למצרים, אני צריך להוריד אותו למצרים. אז יוסף אומר, מי הוא הבן שהכי מתאים לאופי שלי, שאני צריך כל הזמן להמשיך את אבא למצרים? מי הוא הבן שמתאים? מנשה. יוסף אומר, מבחינתי מנשה הוא הפכו, מנשה הוא העיקר, כי מנשה הוא הבן הזה שבמהותו הוא מדגיש את הנקודה שצריך לזכור כל הזמן את אבא. וזה מה שיוסף עושה בכל מקום, אני אזכיר את יעקב. יעקב אומר ההפך, מעלתי מתגלה אצל אפרים, כי אפרים זה שהוא לא מזכיר כל הזמן בעניינו את יעקב, ובכל זאת הוא משפיע על הסביבה ומאיר את העולם, זה המעלה הכי גדולה. אם ככה ויכוח כאילו במרכאות בין יעקב לבין יוסף, זה לא ויכוח שאחד מהם טועה חס ושלום. כל אחד ניגש לנקודה מנקודת מבט שלו, וכל אחד מדגיש את מה שהוא רוצה להדגיש ולראות בעניין הזה. אז יעקב מדגיש את המעלה של הירידה עד מטה מטה, שזה אפרים, ויוסף מדגיש את המעלה של החיבור לאבא, שזה מנשה. זה שתי הנקודות הללו, ולכן יש את ההבדל הזה. ואם נרצה, אז בעצם בחיי כל אחד ואחד יכול להיות המצבים הללו. עד עכשיו דיברנו על אישיות של מנשה, אפרים, יוסף, יעקב, כמו שאומרים, אנשי ההיסטוריה שהם בפועל היו בעולם לפני כך וכך אלפי שנים. אבל התורה היא נצחית, אפשר בחיינו גם לראות את כל הנקודות הללו ממש. אז זה מבואר בחסידות שבנשמה של כל אחד, וההתמודדות האישית של כל אחד עם הסביבה שהוא נמצא בה, אפשר לראות את כל המעלות הללו ואת כל הנקודות הללו. אפשר לראות אצל כל אחד את מעלת יעקב. יעקב בעצמו כאיש לא יורד לגלות, הוא לא יורד למצרים, וגם כשהוא יורד למצרים אז הוא חי באווירה מיוחדת.
כמו למעשה בעבודה של יוסף, הוא יותר נעלה, כאילו בקטע של הבירורים, כאילו שהוא יורד, אומרים מה שיותר יורד יותר מעשה.
אבל דווקא, נכון, יוסף מוריד את יעקב, אבל בני יוסף, מי מוריד את יעקב יותר? אפרים. אפרים מוריד את יעקב עוד יותר נמוך. נחזור למה שהתחלתי, שבעבודת הנשמה של כל אחד, אפשר לראות את הנקודות הללו. קודם כל, כמו שיעקב אמר, התחלתי לומר, לא ירד בפועל, יעקב כאילו מנותק ממצרים, גם בפועל ממש אחרי הסתלקות יעקב, מה הוא מבקש? אני לא נשאר פה במצרים. תוציאו אותי מפה, אני רוצה להיות, ושכבתי עם אבותיי. יעקב מחוץ לעניין. הוא אומר, אני אשמור עליכם מבחוץ. זה מצב ראשון שיהודי מגלה בנשמה שלו את יעקב. איך הוא מגלה בנשמה שלו את יעקב? הוא אומר, אני לא מתפעל מהחושך של הגלות. אני לא מושפע מהסביבה. יכול להיות שהעולם והסביבה היא כל כך עוינת לקדושה. אני לא מתפעל משום דבר. אני מגלה את גאון יעקב, מה שנקרא, מגלה את יעקב שבי, לא מתפעל משום דבר. זה הנקודה של יעקב. אחר כך יכול לבוא שלב ב', יהודי יגיד, לא רק שאני לא מתפעל מיעקב, אני גם מאיר את הסביבה, אני משפיע על הסביבה. אני מאיר אור גם במצרים. אני מראה לכולם שהגאון יעקב הוא לא יהיה רק תמון בי, אני יוציא את זה גם החוצה. יכול להיות מעלה שלישית עוד יותר גדולה, כמו מעלה של בעל תשובה. על בעל תשובה כתוב שאצלו הוא מגלה דברים, ראי נקדים את זה בסיפור, שרבי לויפה מברדיצ'ו מסופר שפגש פעם יהודי חוטה, אז הוא אומר לו, אני ממש מקנה בך. הוא הסתכל מה רבי לויצק מקנה בי, אז אומר, אני, ככה רבי לויצק אמר לעצמו, אני יכול לקיים תרי"ג מצוות. גם אם אני אקיים את כל המצוות, יש לי רק תרי"ג מצוות, זה מה שיש, רמ"ח מצוות עשה, זה הכל. אבל אתה, שיש לך כך וכך דברים שנכשלת בהם, הרי אם תחזור בתשובה, הרי זדונות נעשו לו כזכויות, יהיה לך כאלה זכויות שאני לא יכול לגלגל לזכויות. הזכויות האלה שאתה תגיע אליהן, שאתה ניצלת את הירידה, את ה... חובה, והפכת אותו לזכות, זה מעלה שאני לא יכול להגיע אליה. זה מעלה של אפרים, שהוא לוקח את ארץ עוני, את העניות, את התחתון, את הנמוך ביותר, והופך אותו, ואומר, דווקא אפרני בארץ עוני. במקום הנמוך ביותר, באה הפריה הגדולה ביותר, והעלייה הגדולה ביותר. זאת אומרת, כל אחד צריך לגלות בנשמתו את כל הרמות הללו, והנקודה היא לא להתפעל, ולא מספיק לא להתפעל, אלא להעיר, ולא רק להעיר, אלא לנצל את כל העניינים שקיימים בחושך העולם, ולהפוך כל דבר של חושך לאור, ולהראות שדווקא הירידה ודווקא הגלות עוד מרוממת אותנו, ומחזקת אותנו פי כמה וכמה.